לסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זה סיפורו של היזם והבעלים של חברת אמזון, כלומר, ג'ף בזוס כסיפור השראה. שלום, אני רועי אוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים בדגש על יזמים ותיקים וחדשים להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בחיים ובקריירה. הסיבה שבזוס מקבל יותר פרקים מהרגיל היא כי יש המון מה ללמוד ממנו. ראינו שבזוס פגש ועוד יפגוש את גדולי היזמים בדורו, ומכל אחד מהם הוא למד משהו. את כל מה שהוא למד, הוא לא התבייש ליישם מיידית באמזון. בקרב התמידי שיש לבני האדם בין האגו שלנו לבין הרצון להתקדם ולהצליח, בזוס נהג לבחור בהתקדמות של אמזון ושל החזון שלו על פני האגו. את התוצאות כל אחד יכול לראות. אמזון היא מהמובילות בתחומה בעולם. תראו, אני מודה שבניגוד לשאר האנשים שחקרתי, בזוס הוא אדם שאני מתקשה להתחבר אליו. גם אני מאמין בלמכור מוצרים במחיר הזול ביותר ולתת שירות מעולה, אבל פה בערך מסתיים החיבור בינינו. לטוב ולרע, בזוס מתנהל כבריון עם הספקים שלו ועם המתחרים שלו. נשמע גם מה בזוס עשה כדי לפרוץ ולהפוך את אמזון מחברה עם פוטנציאל לחברה המובילה בעולם. נשמע איך בזוס הפך את אמזון מחברה חוצפנית וחדשנית לחברה גדולה ודורסנית, אבל עדיין חדשנית. אז תהנו. יש באוכלוסייה ארבע קבוצות של סגנונות תקשורת שונים. כשכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות באופן שונה לחלוטין. רוב הקצרים שיש במערכות היחסים קרו כי השיחה נועלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך למנוע את הקצרים וליצור שיתוף פעולה במקומות שמאמתים, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי, שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-4008. תגידו להם שאני שלחתי אתכם. בפרק הקודם סיימנו כשבזוס היה עסוק בלייעל את החברה שלו. הוא בדיוק המציא פרס ליעילות. בואו נמשיך מהמקום שהפסקנו בפרק הקודם. עוד שתי החלטות מעניינות בזוס קיבל בתקופה היא, מתוך יעילות. הוא לא נפגש יותר בפגישות אישיות במשרד שלו, ומעכשיו אין יותר מצגות בשום צורה. הוא חשב שמצגות של פאורפוינט הם דרך עצלנית להעביר מסר, ואנשים מתחבאים מאחורי המצגות היפות. בזוס רצה שאנשים יחשבו עמוק, ולכן הם היו צריכים להציג בדרך אחרת. כל פגישה התחילה ברבע שעה של קריאת החומר, או הרעיון שרצו להציג, כשהחומר מפורט בכתב בצורת סיפור נרטיבי. די מהר הם צמצמו את החומר למקסימום של 6 דפים. המטרה הייתה שהאדם עם הרעיון יחשוב לעומק ויחשוב לפרטים. בשנת 2004, בזוס רצה להוסיף עוד קטגוריות לאמזון. הוא החליט על תכשיטים. אמזון לא הבינו כלום בתכשיטים, אז הם התחילו לאפשר לחנויות רגילות למכור באתר שלהם. ואמזון היו לוקחים עמלות מחירה מהם. בינתיים, מה שהם עשו, הם למדו את כל מה שהם היו יכולים ללמוד על איך עסק התכשיטים עובד. די מהר הם הבינו שרמות הרווח היו גבוהות מאוד. הם היו קונים במחיר מסוים, מציגים את התכשיט יפה, ומוכרים אותו במחיר של פי 2 או 3 ממחיר הקנייה. שווה. כשהם הציגו את השיטה לבזוס, הוא הקשיב, ואמר להם שהם טועים בשיטה. בזוס אמר, אנחנו לא פועלים ככה, אנחנו לא חנות. הבטחנו שאנחנו הזולים ביותר, ולא ככה אנחנו נפעל. אמזון ניסו לבנות כלים שאנשים יוכלו לבחור עבורם תכשיט דרך האתר, ואפילו יוכלו להתאים עבורם ניהלומים ותכשיטים. הם הגיעו למצב שבו הם עצמם מוכרים רבע מכמות התכשיטים, כששלושת רבעי מהכמות נמכרה על ידי חנויות ששילמו עמלות. הבעיה הייתה שהשירות לא תפס. אנשים עדיין רצו ללכת לחנות ולמדוד עליהם את התכשיט ללא קשר למחיר. אמזון בשלב מסוים ירדו מהמחלקה הזאת למרות שהיא הייתה רווחית ועברו לתחומים נוספים. זה קרה בדיוק שווילקי כבר היה מוכן עם המערכת החדשה של אמזון שעבדה בצורה יעילה ואיכותית יותר. כשווילקי הגיע לחברה, לקח להם 3 ימים לשלוח סחורה מהרגע שהלקוח אישר קנייה. ב-2004 הם ירדו ל-4 שעות. וגם מחירי המשלוחים ירדו משמעותית בגלל ייעול והתמקחות עם חברות המשלוחים על המחירים. הסטנדרט למשלוח בשאר החברות אז היה 12 שעות לצורך השוואה. לאמזון היה יתרון משמעותי מול המתחרים, ובעיקר מול eBay, שלא התעסקה בכלל בייעול המשלוחים. לאמזון היה אפשרות להוספת תשלום עבור משלוח מהיר יותר של יום, יומיים או שלושה. הם קראו לזה המסלול המהיר, והם בנו שיטה שונה למסלול הזה. השיטה הזאת הייתה יקרה יותר, אבל היא נתנה להם יתרון נוסף על המתחרים. בשנת 2004, אחד מהמהנדסים של החברה הציע דרך לייעל את המסלול המהיר. את הרעיון שלו הוא הציע דרך תוכנית הצעת ההצעות שהייתה באמזון. מה שהוא הציע זה ליצור מועדון ללקוחות שמוכנים לשלם על משלוחים מהירים יותר, והלקוחות ישלמו תשלום חודשי עבור השירות. ההצעה הגיעה לאוזניו של בזוס והוא הבין את גודל הרעיון. הוא ביקש ליישם את הרעיון הגדול הזה בתוך מספר שבועות. הם החליטו לקרוא למועדון הזה פריים. בזוס החליט לקחת $79 לשנה, כדי שהמחיר יהיה נמוך מספיק שאנשים יצטרפו, אבל יקר מספיק שיהיה אכפת להם מהכסף ויחשבו את זה. זה היה סיכון שבזוס לקח. עכשיו, המחיר לא באמת החזיר את עלות המשלוחים המהירים, ולמרית עין זה היה נראה לא הגיוני בכלל לעשות את השירות הזה. אבל, מבחינת בזוס, זה היה שירות שיגרום ללקוחות לקנות יותר. והכי חשוב, לקנות יותר דרך אמזון. הרי הלקוח כבר שילם על השירות, אז הוא ירצה לנצל אותו עד הסוף. ומה שיקרה זה שאמזון ירוויחו, כי הלקוח פשוט יקנה יותר. בהתחלה השירות הפסיד כסף, אבל עם ההתייעלות של הצוות של ווילקי ועלייה בכמות הלקוחות שעזרה בהתמקחות על עלויות המשלוחים, השירות הצליח. אמזון השאירו את המידע על הצלחת השירות בסוד כמה שנים טובות. הצלחת התוכנית הזאת פתחה אפשרות לעוד תוכניות. דרך אגב, התוכנית הזאת קיימת עד היום. בזוס ראה את אמזון כחברת טכנולוגיה, למרות שאמזון התעסקו בעיקר במחירת מוצרים. לכולם, אמזון נראתה כחברה קימונאית רק דרך האינטרנט. את בזוס זה לא הטריד יותר מדי. הוא היה ממוקד בלחפש מהנדסי תוכנה כדי להמציא טכנולוגיה חדשה. הבעיה הייתה שבתקופה ההיא חברת גוגל הונפקה בבורסה, התפרסמה וגדלה. גוגל גייסו מלא מהנדסים חדשים ונתנו להם את כל ההטבות שאנחנו מכירים היום בסיפורי ההייטק. בזמן שבאמזון לא היו הטבות. העובדים היו צריכים עדיין לשלם על האוכל שלהם, ובכלל הגישה של בזוס הייתה של חסכנות. מי שרצה להיות באמזון ידע שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל מעט פינוקים והטבות. בזוס ניסה לגייס עובדים טובים כל הזמן, וזה לא היה פשוט. עכשיו, בואו נדבר שנייה על העובד הטוב ביותר שהיה באמזון אי פעם, ואין ספק שכל ההצלחה של אמזון נזקפת לזכותו, כמובן בלי הגזמות. כן, והוא גם ישראלי. אז אודי מנבר היה מהנדס תוכנה מבריק. בזוס קרא ספר שהוא כתב וגייס את אודי לעבוד כמנהל אלגוריתמים באמזון. בזוס היה נפגש איתו באחד על אחד בניגוד לכללים שלו עצמו. אודי ניסה לשפר את החיפוש בתוך אמזון, וגם היה אחראי על פרויקט שבו הם ניסו לאפשר ללקוחות לקרוא דפי ספרים דרך האתר של אמזון, תוך כדי יצירת ההגבלות, כדי שלא יקראו את כל הספר כמובן. את זה הם עשו על ידי העלאת כל דפי הספרים בצורה דיגיטלית לאתר של אמזון, והם יצרו אפשרות לדפדף בחלקים מהספר. כעבור כמה שנים, בעקבות חיכוכים ופוליטיקה פנימית בהנהלה, אודי החליט לעזוב ולחזור לאקדמיה. כשגוגל שמעו שהוא רוצה לעזוב, הם הזמינו את אודי לפגישה. נפגשו איתו שני המייסדים והמנכ״ל של גוגל, אריק שמיט, במטרה לשכנע אותו להיות האחראי על חיפוש בגוגל. אודי בחר לעבור לגוגל. הוא בעצם עובד במשרה הבכירה בעולם בתחום החיפוש. מה אתם אומרים? נכון שלא הגזמתי והוא העובד החשוב ביותר אי פעם באמזון? נחזור לבזוס. הוא עדיין רצה להפוך את החברה שלו לחברה טכנולוגית. הוא כל הזמן חשב איך אפשר לייעל ולהפוך את החברה לחברה טכנולוגית חזקה. באיזשהו שלב עלה הרעיון לאפשר לכל מיני מתכנתים וסטודנטים צעירים שאין להם יכולות להחזיק משרד ותשתית אינטרנט להשתמש ביכולות של אמזון. כלומר, לאמזון יש שרתים, יש תשתיות חזקות. בעוד שלספקים, ליזמים חדשים, לסטודנטים וחברות קטנות יעלה הרבה כסף להקים תשתית טובה. בזוס החליט להקים תשתית שכזאת עבור אלו שלא יכולים. בשקט בשקט, אמזון הקימו חברה שתעסוק בפיתוח השירות הזה. לחברה בסופו של דבר הם קראו AWS או Amazon Web Services. החברה הציעה שירות של שימוש בשרתים שלהם למי שרוצה וגם אחסון על השרתים. היום קוראים לשירות הזה ענן. הייתה מחשבה כמה כסף לגבות על השירות.
תראה, ג'ף, עשיתי חישובים על השירות הזה של הענן. לדעתי, אפשר ואפילו צריך לקחת 15 סנט לשעה.
איך הגעת לסכום הזה?
גיליתי, אחרי החישובים שעשיתי, שבסכום הזה AWS רווחיים.
הבנתי. לא נראה לי.
מה לא נראה לך?
המחיר. בואו ניקח 10 סנט לשעה על השירות.
מה? אבל במחיר הזה יש סיכוי סביר שהשירות יפסיד כסף למשך תקופה ארוכה מאוד.
יפסיד אתה אומר. תן לי לחשוב על זה.
מצוין.
יודע מה? כשאני חושב על זה, זה מתאים לי, גם אם נפסיד הרבה זמן.
לא הבנתי.
תראה, אני מעדיף לקחת מעט כסף ולהפסיד כסף בהתחלה ואז להרוויח קצת. ולא לעשות את הטעות של אפל שהציעו מוצרים, לקחו הרבה כסף על המוצרים שלהם, וככה הם פתחו את העיניים לכל המתחרים ונוצרה להם תחרות קשה.
הבנתי.
יופי, בואו נעשה את זה. עכשיו, רוב מה ששמעתם בשיחה הזאת נאמר, רק שאני הוספתי קצת דרמה וצבע לשיחה. לפי הסיפור הזה, אפשר לראות את הגישה של בזוס לעסקים. מה שקרה בפועל זה שאמזון נכנסה עם השירות. לקח לשירות זמן לתפוס. לאט לאט אנשים וחברות השתמשו יותר ויותר בשירות. לקח לגוגל ולמתחרות אחרות יותר משנתיים לזהות שיזמים ועסקים קטנים עובדים עם שירות שנקרא ענן. פתאום גוגל ומייקרוסופט זיהו שהשירות הזה הפך להיות הצלחה בעסקים. שנים לא היה ברור בדיוק כמה AWS הרוויחו, אבל יודעים שההכנסות שלהם הם במיליארדים, והחברה מצליחה ורווחית. לבזוס היה עוד רעיון. הוא רצה ליצור איזושהי פלטפורמה שבה אפשר למכור מוזיקה דרך האתר של אמזון. בין היתר, הוא והצוות שלו נפגשו עם המנהלים של אפל, ביניהם סטיב ג'ובס, ודיברו על הפרויקט. סטיב ג'ובס אמר שיש לו כבר משהו טוב, שהוא קורא לו אייטיון. לדעתו, דרך הפלטפורמה הזאת, הוא יוכל למכור יותר מכל מה שהם יוכלו למכור דרך אמזון. לבזוס זה היה נראה מוגזם ולא הגיוני. כעבור כמה זמן, אפל התחילו למכור את האייפוד, בהצלחה גדולה, ודרך האייפוד הם התחילו למכור גם שירים ודי השתלטו על שוק המוזיקה. בזוס ראה איך אפל השתלטו על שוק המוזיקה וממש מחקו להם את כל שוק מכירת הדיסקים. הוא החליט שהוא לא ייתן לשוק הספרים ליפול באותה הצורה. בזוס החליט לנסות וליצור ספר דיגיטלי. עכשיו, הוא לא היה הראשון, היו כבר ניסיונות ליצור כאלה ספרים, כולל של ברנס ונובל, אבל כל הניסיונות לא הצליחו. אז בזוס הקים צוות, והוא אמר למנהלי הצוות שמטרתם היא לנצח את מחלקת מכירת הספרים של אמזון עצמה. כלומר, הוא רצה לעשות סוג של קניבליזם בתוך אמזון. בזוס אמר שהוא מעדיף שאמזון יהיו אלה שמתחרים על שוק הספרים עם עצמם, מאשר שחברה חיצונית תגיע עם משהו חדש ותתחרה איתם. בזוס גם דרש מהמפתחים שיהיה בפנים שבב סלולרי. הוא רצה שכל אחד יוכל להוריד לעצמו ספרים בצורה מהירה ובכל מקום. מבחינתו, הלקוח לא צריך לדעת בכלל שיש בפנים שבב כזה. אחרי עבודה מאומצת וסודית מאוד, הם הצליחו לבנות ספר דיגיטלי. בזוס דרש שלספר הדיגיטלי יוסיפו גם לוח מקשים, כמו בטלפון המתקדם בלאקברי שהוא אהב מאוד. המשימה השנייה שהייתה להם הייתה לשכנע את חברות הספרים לאפשר להם למכור את הספרים שלהם בצורה דיגיטלית. זה לא היה פשוט. לא היה למוציאים לאור שום סיבה להאמין שמשהו דיגיטלי בכלל יצליח. ואפילו אם כן, הם לא רצו לתת לאמזון עוד כוח עליהם. תראו, אמזון במשך שנים בנו לעצמם את שוק הספרים בצורה כזאת שהם הפכו להיות אחד מהמשווקים הגדולים ביותר של ספרים בארצות הברית. כשהם הפכו להיות גדולים יותר, הם גם לחצו על המוציאים לאור לתת להם מחירים ותנאים טובים יותר. לפעמים בצורה יפה, ולפעמים בצורה קצת פחות יפה. הלו?
היי ג'ף, זה ג'ו.
היי ג'ו, מה שלומך?
בסדר, אני בעצם מתקשר בשם חבר שלי, שהוא מוציא לאור שמוכר לכם ספרים כבר כמה זמן.
אוקיי.
תראה, פנו אליו מאמזון לפני כמה זמן וביקשו ממנו לתת לאמזון את הזכות למכור ספרים דיגיטליים באיזשהו ספר דיגיטלי עתידי שלכם.
כן, אנחנו מתכננים כזה דבר. איך אני יכול לעזור לך?
החבר שלי מספר שהוא סרב לרעיון הזה.
ו?
מה שקרה זה שפתאום ירדו לו המחירות של הספרים באופן מאוד רציני דרך האתר שלכם. השאלה היא אם תוכל לעשות משהו בעניין.
תראה ג'ו, אנחנו עובדים על משהו עתידי שישנה את הדרך שאנשים קוראים ספרים. כדי שזה יצליח, זה הכרחי שיהיו לנו כמות רצינית של ספרים שנוכל להציע ללקוחות. אני אמנם לא מעורב בהחלטות הישירות של הפרויקט, אבל אם החבר שלך מסרב לתמוך בנו במאמץ לשנות את העתיד ואחרים מוכנים, נראה לי הגיוני שהאלגוריתמים שלנו יזהו את המסרבים ויתמכו באלה שתומכים בנו.
ואם הוא ימשיך לסרב?
אז איך אתה מצפה שאני אעזור?
אבל הוא מוכר המון דרך אמזון. אם המצב ימשיך ככה הוא עלול לסגור את העסק.
אז יכול להיות שכדאי לו לתמוך בנו, לא?
הבנתי. אני אעביר לו את המסר.
אחרי מאמץ ושכנוע, הם הצליחו להביא את רוב משווקי הספרים לאשר להם למכור את הספר בצורה דיגיטלית. בזוס החליט למכור את הספר במחיר זול ממה שמכרו עד אז. המחיר של הספרים הדיגיטליים יהיה $9.99. אמזון כמובן לא סיפרו למוציאים לאור שהם מתכננים להוריד מחירים ולשבור את השוק כדי שהם לא יטרפדו להם את המהלך. ב-2007 בזוס הודיע על הספר הדיגיטלי שנקרא קינדל. לקח זמן וקשיים עד שהקינדל הצליח לתפוס. הוא הצליח הרבה בגלל שבאמזון פרסמו אותו בצורה טובה בתקשורת ובאתר עצמו. בשלב מסוים הביקוש גבר כל כך שהקינדל נגמר. וילקי דיבר עם בזוס ורצה להפסיק לשווק את הקינדל באתר עד שתגיע סחורה נוספת. פה אפשר ללמוד משהו נוסף על המחשבה של בזוס. בזוס רצה להמשיך לפרסם. הוא אמר שהוא רוצה להמשיך ולהכניס לראש של האנשים את המותג הזה, והוא מוכן לשלם את המחיר של פרסום הקינדל במקום משהו אחר. אם הם יפסיקו לשווק, זה עלול לעצור את התקדמות הקינדל. בסוף הוסכם ביניהם שהם ימשיכו לפרסם, אבל יכתבו שכרגע המלאי אזל. בשנת 2007, בוול סטריט הצליחו לשים לב לשינויים ולצמיחה של אמזון. מניית אמזון התחילה לטפס, ועברה בפעם הראשונה את חברת אי-ביי. בזמן שאמזון היו עסוקים בלהשתפר, טכנולוגית, ולייצר דברים חדשים, אי-ביי קנו חברות כמו סקייפ בהרבה כסף במקום להשקיע בתוך העסק שלהם. בשנת 2007, אמזון כבר מכרו יותר מאי-ביי ומרוב החברות הקמעוניות הגדולות. עכשיו, כשהתשתית של אמזון הייתה חזקה, הנתונים הכספיים שלה היו יציבים וטובים, הגיע השלב הבא של אמזון. בזוס רצה להיכנס לתחומים נוספים. הוא רצה להיכנס לתחומי האוכל והביגוד. בתחום האוכל הם פתחו את פרש, אתר שבו היה אפשר להזמין אוכל בהתחלה באזור סיאטל בלבד. בתחום הביגוד והנהלה היו לאמזון שתי בעיות. הבעיה הראשונה הייתה שהאתר של אמזון לא היה מותאם לתחום הביגוד והנהלה. הבעיה השנייה הייתה שחברות גדולות כמו נייקי לא רצו להיכנס לעבוד עם אמזון כי הם חששו שאמזון תוזיל את המוצרים שלהם מתחת לשווי שהם רצו. בשנת 2005, בזוס נפגש עם הבעלים של חברת זאפוז. הוא רצה לקנות את החברה, אבל הם סירבו. עכשיו, חברת זאפוז הייתה חברה שמותאמת למחירת נעליים דרך האינטרנט. הם הציעו משלוח עד 7 ימים, החזרת סחורה חינם, כלומר, הם הפכו את חוויית הקנייה לחוויה טובה וקלה. זאפוז לא הזילו את המוצרים בצורה קיצונית, ולכן, המותגים הגדולים ביותר עבדו איתם. בזוס החליט להילחם בהם. הוא הקים את חברת endless.com שמטרתה הייתה להיכנס לתחום של זאפוז. endless הציעו ללקוחות מבצע של משלוחים מהירים תוך יומיים וחינם. זאפוז כמובן נאלצו להשוות את התנאים. באנדלס המבצע בקושי פגע כלכלית, אבל בזאפוז כן. ההבדל היה שלאנדלס בקושי הייתה תנועה באתר, ואילו לזאפוס היו קונים והייתה המון תנועה. בשלב מסוים אנדלס הציעו שכל מי שיקנה נעליים מקבל $5 בחזרה, וכל זה הייתה במטרה לפגוע ברווחיות של זאפוס. זאפוס הגיבו, ונוצרה ממש מלחמת מחירים ומבצעים. למרות הכל, זאפוס המשיכו לצמוח. בשנת 2007 התחיל המשבר הגדול של הנדלן שהחריף עם קריסת Lehman Brothers. בשלב מסוים נוצר מצב שבו הבנקים עצרו את האשראי לחברות בארצות הברית. זה כבר כן פגע בזאפוס. לא רק זה, הרבה מהעובדים של זאפוס גרו באזורים שבו משבר הנדלן פגע קשות. הבעלים של זאפוס בסוף החליטו למכור לבזוס את החברה, כדי לעזור לאלו שנפגעו במשבר, וכדי להקל על קשיי החברה. אחרי מסע ומתן, אמזון קנו את זאפוס ב-$800 מיליון. זה מרשים במיוחד, כי אחרי הטעויות של קניית החברות לפני המשבר ה-dot-com, בזוס לא אהב לקנות חברות במחירים גבוהים. סתם לדוגמה, במהלך השנים, בזמן שגוגל קנו במיליארדים את יוטיוב ועוד חברות, בזוס לעומתם קנה כמה חברות שהקנייה הגדולה ביותר הייתה של אודיבול ב-$300 מיליון. כסף קטן. סתם שתדעו, אודיבול זו חברה שמשמיעה ספרים בצורה דיגיטלית באנגלית, ואני ממש אוהב להשתמש בה. בזוס היה מוכן ליצור תחרות פראית ואגרסיבית עם מתחרים שהוא רצה לקנות, אפילו שהיה ברור שהוא יפסיד הרבה כסף במהלך הזה, רק בשביל שהחברות יסכימו למכור לו את העסק. באותה השיטה בזוס קנה עוד חברות שהמפורסמת מהם הייתה diapers.com או חיתולים.com. משבר 2008 יצר הזדמנות לאמזון. הרבה מאוד חברות קמעונאיות רגילות שלא היו יעילות קרסו או פיתרו עובדים או צמצמו, בעוד שאמזון בדיוק היו בשלבים של כניסה לתחומים חדשים. כך נוצר וקום שאליו לאמזון היה קל יותר להיכנס, ונוצרו הזדמנויות ודילים טובים עבור אמזון. וולמארט הבינו בשלב הזה שאמזון כבר הפכו להיות גדולים, והחליטו להקים אתר שהתחרה באמזון. הם הורידו מחירים כמו שהם היו רגילים, וקיוו שאמזון תיפגע כלכלית, ואז וולמארט תוכל לנצח. אבל בשלב הזה אמזון היו גדולים מספיק וחזקים כלכלית, כך שהתחרות לא פגעה בהם. בינתיים בתחום הספרים, אמזון השתלטה אפילו יותר בזכות הקינדל. דבר נוסף שאמזון עשו היה לאפשר לסופרים לפרסם ספרים שלהם ישירות דרך הקינדל, כלומר, לעקוף את המתווכים למיניהם, ועל ידי כך לאפשר לסופרים להרוויח 70% מהרווח לעצמם. חברות הספרים הגדולות ביותר נפגשו ביניהם וניסו לראות איך הם יכולים להעלות את המחיר מול אמזון. מבחינתם, אמזון היו בריון שגורם להם להוריד מחירים ולהוריד רווחים. אל החברות האלה הצטרף שותף מפתיע, סטיב ג'ובס, שבדיוק רצה להוציא את האייפד. גם ג'ובס הבין שאמזון היא מתחרה רצינית מאוד עבורו, והוא הסתכל בדאגה על ההשתלטות של אמזון על שוק הספרים. ג'ובס תמך בניסיון של החברות לייצר שיטה שבה המחירים יעלו וישלמו על הספרים יותר דרך האייפד. הבעיה הייתה בכל הסיפור הזה שזה היה נגד החוק. ממשלת ארצות הברית קלטו את המלחמה הזאת ואת הניסיון לתאם מחירים והחליטו לתבוע את כל השותפים על ניסיון ליצירת קרטל. בסוף, אפל הפסידו בבית המשפט ושילמו קנס גבוה, והחברות לרוב פשוט הגיעו להסכם עם המדינה. לאט לאט אנחנו רואים איך הדרך של בזוס עבדה. בזוס הוא האדם העשיר בעולם כרגע. זה נובע מכל מה ששמעתם עד עכשיו, וגם מזה שאמזון משלמים קצת מיסים, אם בכלל, כי הרשויות לא יודעות איך להתייחס לחברות האינטרנט הבינלאומיות. לבזוס היה חזון ארוך טווח ליצור את החנות של הכל, והוא די הצליח במשימה שלו. בראייה של בזוס, הדגש בבניית עסק הוא על הטווח הארוך, ולכן הוא משקיע המון בבניית תשתיות, והוא מוכן להפסיד כסף אם זה משרת את היעד ארוך הטווח שלו. אני מניח שגם לזה אני מתחבר. בכל מקרה, זהו הסיפור של בזוס. תראו, אני ממש מתרגש לקראת הסדרה הבאה. בהתחלה חשבתי להתחיל עם האדם הזה את כל הפודקאסט, אבל האמת שעדיין לא הייתי מוכן לספר עליו. הוא האדם המלהיב ביותר שיצא לי לחקור. כל פעם אחרי שהקשבתי לרעיון שלו, יצאתי יותר ויותר נלהב. האדם הזה עסוק בלשנות את העולם ולהפוך אותו לטוב יותר ומלהיב יותר עבור כולנו. בקיצור, שווה לחכות לפרקים הבאים. החזון שלי בחיים הוא לראות כל אדם מסביבי, מצליח ומאושר. בגלל זה יצרתי את הפודקאסט. דרך נוספת לקבל השראה וללמוד איך אפשר יותר בחיים היא לעשות את סדנת מהות, כמו שאני עשיתי לפני בערך 15 שנים. אני ממליץ בחום. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל האפליקציות הגדולות. פשוט תלחצו עקוב ותקבלו עדכונים על כל פרק חדש שמופיע. בנוסף, אתם מוזמנים להגיב, להשאיר משוב, או סתם לעשות לייק בדף של הפייסבוק של הפודקאסט. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת. את השיחות האלה בעצם אני מדבר. כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית, או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.